יריב, זהו, כבר התחלת להתקיף.
צריך לקבל את האורות שלך, אז אני צריך לאכול קודם את החומר.
אשריך, אשריך. אשריך, אין עליו, אין עליו. מי יש עמי עליך, בן ברו?
על מה זה יוכל, כל מה שאתה נותן לי?
טוב, יאללה. בעזרת השם, ברשות בעלי הבית. ברשות אבישי וערגה אל אל, שבעזרת השם אנחנו נדבר על חודש אדר כהרגלנו בקודש בסייעתא דשמיא. השיעור יהיה לרפואתם של
אליהו
אליאס בן רחל,
מאיר
בת אסתר,
אייל
בן חדווה,
רועי בן דור,
רות בצול,
יוגב
בן עליזה, רועי דניאל בן סתר,
רועי בן דורית,
ולכל פצועי עמו ישראל בכללם, בעזרת השם בכל מקום שהם, אל נערפנה להם, אל נערפנה להם, השתא בעגלא ובזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חודש אדר, אנחנו בחודש אדר ב', ובעזרת השם לא רציתי להלאות אתכם בשיעור ארוך מדי, אבל בשיעור מסכם, שגם כן מכניס אותנו בעזרת השם לחוויה ולהוויה של החודש. קדושת הזמן היא כלי, נכון? בריאה אלוהית. הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, דבר שלא קיים בעולם האינסופי, ולכן זה נקרא בריאה. כלומר, דבר יש מאין, באין סוף אין זמן. אז הקדוש ברוך הוא ברא זמן, הבורא ברא זמן, זה אחד ממימדי הבריאה. והוא גם קידש את הזמן ונתן לנו אפשרות, אנחנו בני האדם, לקדש גם כן כמה זמנים. קדושת הזמן היא בעצם כלי להתפתחותו הרוחנית והגשמית של כל היש. למה? כי הזמן עובר, הזמן חולף, ובחילופי הזמנים יש אפשרות להשתכללות, להתממשות ולגדילה. כלומר, כשאנחנו בעצם משתמשים בזמן בצורה נכונה, אנחנו אמורים לגדול. כלומר, ככל שאני מזדקן יותר, אני קונה יותר. לכן זה נקרא זקן. זקן זה קנה. הוא קנה משהו. אז הזמן לא צריך לעבור סתם. כל יום שעובר אני צריך להיות יותר טוב מאתמול. אם לא, זאת אומרת שהזמן, אני לא מנצל אותו בצורה נכונה. ולכן אני חייב להפסיק פסק זמן, כי הזמן שלי לא נכון, צריך להפסיק את הזמן הזה, זה נקרא פסק זמן, כדי לגשת אל הזמן בצורה מחודשת. כל חודש מהווה פוטנציאל של התחדשות. למה? כי הקדוש ברוך הוא יחדיר בתוך הזמנים תכונות שונות. כמו שיש נפשות שונות, אנחנו שונים אחד מהשני, אותו דבר בזמן. גם המקומות שונים, אז גם הזמן שונה. לכן אין זן עניין של זמן אחד. אין דבר כזה זמן אחד. הזמן הוא בעצם פועל יוצא של כל מיני שידוחים בין הנפש, בין המקום לבין הזמן ההוא. ולכן אדם שיודע לשדך בינו, כן? לבין המקום והזמן, אז הזמן שלו משתכלל והוא משכלל אותו. ולכן יש כאן התחדשות, זה נקרא חודש, והאדם נוסע במערכת הזמן ונפגש בשבתות, בראשי החודשים ובימים הטובים שבמעגל השנה. זו נסיעה גדולה. נסיעה שאדם צריך להבין שכל פעם הוא מגיע לתחנה אחרת. בעזרת השם, התחנה הבאה שלנו זה עוד שבת ואחרי זה פורים. זאת אומרת שיש לנו כאן מפגשים מיוחדים שאני צריך לציין אותם. איך אני מציין את המפגשים אם אינני יודע את תכונת הזמן? אז יש אינפורמציה ביקום שבעצם עוברת ואני לא תפסתי, חבל. כל תחנה כזאת מעניקה לנו, או מעניקה לאדם, לא, שפע והתעלות לפי סגולת הזמן. לפי מה שהזמן מכיל בתוכיותו. יש סגולות. מזלו של חודש אדר הוא דגים, כן, מזל דגים, הקשור לראייה. זאת אומרת, עינה פקיחה. העניין המהותי שבדג, זה עצם זה שהוא קודם כל נמצא בתוך המים, מתחת לפני השטח של המציאות. כלומר, רק מי שחודר מתחת לשלב הראשוני יכול לראות. ושם התכונה נוספת זה שהעין שלו תמיד פקוחה. למה? כי הוא כל הזמן בראייה של מה שקורה שם בתוך העומק הזה. ולכן זה נקרא עין הפקיחה. הדגים אינם עוצמים את עיניהם לעולם. גם כשהם ישנים הם בעין פקוחה. אז אין שינה ממשית לדג. כך הצדיקים מתבוננים במציאות האמיתית ואינם רואים בה אלא את המסרים. כל רגע מחדש יש מסר חדש ויש בעצם כניסה פנימה. חדירה פנימה. אתם זוכרים שאמרנו, ואני חוזר ואומר, איך נקראים צדיקים? נוני הים. כלומר, דגי הים. צדיק נקרא נון. כלומר, כל הנונים שבתורה הם דגים. ותלמידי חכמים נקראים נונים. קודם כל, בגלל שהם נוגעים במדרגה השמיימית שנקראת נון. נון שערי בינה. וחוץ מזה, בגלל שהם דומים לדגים שנכנסים בתוך הים הגדול של החוכמה. החוכמה היא ים גדול. ומי שזוכה להיכנס אל תוך ים החוכמה ולדלות משם את המים העמוקים של התורה, אז תמיד אינו פקוחה, עד שהוא הופך להיות אלוהי בעולם הזה. ואלוהי בעולם הזה, פירושו של דבר, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כשם שהקדוש ברוך הוא אינו ישן, כי הוא בלתי בעל שינוי, כאן שינה זה עניין של שינוי, הקדוש ברוך הוא לא משתנה, אנחנו אמורים בתוך השינויים, כי אנחנו תחת מערכת הזמן, להשיג את המדרגה הבלתי משתנית. אני אומר את זה במילים פשוטות, מתוך השינויים להשיג עניין של נצח. זה דבר קשה מאוד, זאת חתונה כמעט בלתי אפשרית. אני בעולם חולף, ובתוך העולם החולף אני חייב למצוא קו חוט של נצח. כמו הבריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה בתוך המשכן. מי שמצליח למצוא את החוט, את חוט השדרה של הנצח בתוך העולם החולף, ניצח. מלשון נצח. זה הניצחון האמיתי. ולכן יש מסרים שמועברים במשך הזמן, כמו שיש מסרים שעוברים בזהות, כל אחד יש לו בעצם בניין אחר, זהות אחרת, יש לו מקום משלו, ועכשיו אנחנו מדברים על זמן משלו. ואני צריך לקדש את הזמנים. כלומר, להפוך את הזמן החולף למנגנון שיכול להכיל קודש. כוחו של חודש אדר קשור להתבוננות נכונה על החיים. זה המסר הראשון, רבותיי. להסתכל מחדש, להתבונן מחדש, להעמיק בראייה שלנו על המציאות. למה אני אומר את זה? כי בחודש הזה כל מה שיקרה, יקרה תמיד בצורה נסתרת. זה הסוד של החודש. הדברים לא ברורים בחודש. הדברים נעשים מלובשים בטבע. הם לא בצורה מוחשית, לא נראה אותם. מי שיראה מבחינה חיצונית מלאכותית, לא יבחין בשינויים. הוא צריך לראות בדקויות. יש דברים מאוד 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 קטנים, ששם כשיש שינוי קטן, כבר צריך להצביע על השינוי. ומתוך כך מגיעים לשמחה. זאת אומרת שהחודש הזה עניינו לשמוח, נכון? מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, כלומר יש תועלת בעצם הריבוי שהאדם פועל אקטיבית להרבות שמחה, להוסיף. איך הוא יכול להוסיף שמחה? איך מוסיפים שמחה? כל פעם שאני אומר את הדבר הזה שואלים אותי איך להוסיף שמחה. פשוט מאוד, להתבונן יותר בנואנסים הקטנים שמשתנים. כלומר, אם ראיתי אדם חולה ויש שיפור קטן בחולי שלו, אפילו הקטן שיהיה, ואני כבר על הדבר הזה מצביע, זה כבר קצה חוט שאני יכול למשוך משם את כל הרפואה. אבל אם אני לא מזהה דברים קטנים, ואני חייב שיהיה איזה משהו דרסטי, ואני אומר לא, כל עוד וזה לא גדול, מהפך, מבחינתי לא קרה כלום, אתה אף פעם לא תראה גאולה. גם ככה לא תראה גדלים את הילדים שלך. כי הילדים שלנו גדלים.
יום יום.
יום יום, אז אתה לא רואה שהם גדלים. אתה אף פעם לא תראה דברים דרסטיים. אתה צריך להיות ממש במרחק ולהיות בעומק כדי לראות את הניואנסים הקטנים האלה של השינויים, של ההתפתחות. רק מי שמתרחק דיו יכול לראות את זה. מי שלא מספיק מתרחק הוא לא יראה, כי השינויים בלתי נראים בהופעות המלובשות בזמן. ככה ההיסטוריה שלנו מלמדת אותנו לראות את הגאולה העכשווית. הגאולה העכשווית היא מתפתחת, אנחנו פשוט לא מבינים. וזה אנחנו כמעט כופרים באותה גאולה בגלל שהיא מתפתחת כל כך מלובשת בטבעיות מול עינינו, שאנחנו לא מזהים את השינויים, כמו ילד שגדל לידי. אבל אם אני פשוט אסריט לכם את מה שקרה לפני 100 שנה ועד היום בסרט מהיר של 10 דקות, אתם פשוט תתחילו לפקוד. אתם תתחילו לפקוד, כולכם, ממה שקרה מאז ועד היום. וכשאתה לא רואה את זה בצורה כזאת, אתה פשוט מתרגל למצבים, אתה לא רואה את ההתפתחות. זאת השמחה של חג הפורים. שמחה נובעת מעבודה פנימית, זה לא הוללות, זה לא סתם איזה דבר חיצוני, זה לראות מה שיש מעבר למסכה. זה העניין של המסכות בפורים. מי שלא רואה את זה, הוא לא מבין, הוא רואה עולם מלאכותי שלא מתקדם כמעט. זה הרמז במגילת אסתר בפסוק יבוא המלך והמן היום. תשימו לב, בסיטואציה מאוד מאוד קליפתית הייתי אומר, של הזמנה של אסתר שהמלך החשברוש והמן יבואו למשתה, גנוז בראשי תיבות של הוויה י' כו' כ'. מה חכמים רוצים לרמוז לנו בזה? פשוט מאוד. שכשלפעמים קורה משהו מבחינה פוליטית אפילו, כשאיזה ראש ממשלה מזמין מישהו, שאיזו אישה מזמינה כאן לצורך העניין אסתר, מבחינה טקטית, פוליטית, מי בעצם נכנס לסיפור? הקדוש ברוך הוא. אבל אתה לא רואה אותו. אתה רואה רק יבוא המלך והמן היום למשתה, אל המשתה אשר עשיתי. יש כאן שני גבהים, יש שם שתי קומות, ואסור לנו להישאר בקומה הראשונה, ולכן חכמים אומרים לנו שזה לאורך כל המגילה ככה. שוב פעם, אני חוזר ואומר מה שאני אפתח שם, אפתח יותר רחוק, זה בעצם שיש סגנון מיוחד של גאולה של היום, שהוא סגנון שדומה יותר למה שקרה בסיפור הזה. הגאולה שלנו היום דומה ממש, כמעט זהה, לסיפור הזה במגילת אסתר. ולא בכדי, היא נקראת מגילת אסתר, כי מי שלא מגלה את האסתר לא יכול לראות כלום. הוא יראה סיפור שעניינו לראות את השם יתברך בכל מצב בחיינו. אנחנו מפספסים את הקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן פה. כל הזמן. כל רגע, ואני מפספס אותו בגלל שאני כל כך עסוק ובלתי פנוי להקשיב, שאני כל הזמן או בפניקה על משהו, או בפחד על משהו, או בציפייה למשהו, ואני אף פעם לא חי את ההווה שהוא כל כך מלא בהוויה. לכאורה נראה כי מקור השמחה בחודש אדר הוא חג הפורים. כלומר, מי שלא מבין חושב שבעצם השמחה באה מפורים. אז בגלל שיש פורים ב-15 לחודש, אז מי שנכנס אדר, למה לחכות? בוא נתחיל כבר מי שנכנס אדר, על סמך הפורים. זה לא נכון. אלא שאמרת חז"ל, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, נאמרה גם על חודש אדר ראשון. ואם זה נאמר על חודש אדר ראשון, הרי אין פורים בחודש אדר ראשון. אז על מה? נמצאת השמחה. ומכאן ששמחת החודש אינה קשורה לפורים בלבד. כמובן שפורים, מה הוא יעשה? הוא יעצים את השמחה הזאת. הוא יוציא אותה, פורים מלשון פירייה וריבייה. הוא יעשה מזה תינוק. כלומר, מי שיראה את השמחה לפני פורים ואחרי פורים, יכול לראות אותה בפורים. אם לא, אתה לא תראה, גם בפורים לא תראה כלום. שמחת חודש אדר מיוחדת במינה, ועובדה חשובה לכך היא תוספת החודש היוד ג' בשנה המעוברת, בשנה מעוברת, שעניינו להדביק את הפער בין השנה השמשית לשנה הירחית. השנה יש לנו שנה מעוברת, נכון? מה קרה בשנה הזאת? אנחנו בעצם רוצים להדביק את הפער בין השמש לבין הירח. מי שמבין קצת בתורת הסוד, הוא מבין מה זה אומר. זה אומר שכשנגרם יותר מדי פער בין השמש לבין הירח, הרי זה רק סימבולים, זה כוכבים שבעולמנו. אבל אנחנו יודעים לפי תורת הקבלה מי היא השמש בעולמות העליונים ומי הוא הירח. ואני יודע שזה בעצם הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ולכן אם יש פער שהולך ומתרחק בין השמש לבין הירח, אני חייב מיד לצמצם את הפער כל כמה שנים. אם לא, חז ושלום, זה כאילו יש הפרדה בין שמש לבין ירח. ואם יש הפרדה כזאת, העולם כבר לא יכול להתקיים. אז מה עשו חז"ל? צמצמו כל כמה שנים את המערכת השמשית כדי שהיא תשתלב בתוך המערכת הירחית. זאת אומרת שעובדת החודש המעובר, עצם זה שיש לי חודש נוסף, חודש 13, זה לא מובן. שהרי כמה חודשים יש בשנה? 12.
החודש מעובר או השנה מעוברת?
השנה, אבל איזה חודש? איזה חודש? איפה אתה רואה את העיבור? באיזה חודש? אדר. עכשיו, אם אתה מדבר על חודש והוא עיבור, הרי הזמן שלנו הוא זמן של י' ב' חודשים. יוצא שאם אתה מעבר לי חודש, והוא נקרא עכשיו החודש השלושה עשר, אז איזה זמן שולט בו? הוא מחוץ לזמן. כמו שהתינוק הוא מחוץ לאמא, לכן הוא בולט. זה לא האמא. יוצא שחודש אדר ב', עכשיו אני מדבר איתכם ואנחנו לא בזמן. קשה לראות את זה, אה? אתם חושבים שאנחנו בזמן. השיעור מתחיל בשבע וחצי, יש לנו ג' עכשיו עוד לא יכולים לעשות ברכת הלבנה, אבל זה לא נכון. אנחנו בשנה מעוברת, אנחנו עכשיו מחוץ לזמן, בתוך הזמן. יוצא שאני חוזר למה שאמרתי קודם. הצלחתי בחודש השלושה עשר לשלב נצח עם חולף. זה בדיוק החודש שלנו. תבינו איזו עוצמה יש כשיש אדר ב' וכשפורים עכשיו הולך להיות בעצם מדרגה שהיא למעלה ממימד הזמן, מלובשת בתוך מימד הזמן. זה הכוח של עובדת החודש המעובר באדר דווקא. זה מורה על תכונה עמוקה קשורה לחודש הזה, כי היינו יכולים לעבר חודש אחר, נכון? למה לא לעבר חודש אחר? מי אמר שזה צריך לעבור בסוף השנה דווקא? תעבר איזה חודש באמצע, שבט א', שבט ב'. אין דבר כזה. למה זה בא? זאת אומרת שיש תכונה מיוחדת. אמרתי לכם שזה פירייה וריבייה. אדר זה לבוש, כן? אדרת. זאת אומרת שיש בחודש הזה תכונה מיוחדת שיכולה להלביש דברים שחודשים אחרים אינם מסוגלים לקלוט. ולכן, יש כאן עניין עמוק, תכונה עמוקה, קשורה לחודש זה, שבא להתאים את קצב ההיסטוריה של ישראל, המונים ללבנה, לקצב ההיסטוריה של אומות העולם, המונות לחמה. עכשיו אני הולך עוד יותר רחוק. החודש הזה הוא חודש מיוחד לשילוב עם ישראל ואומות העולם. וזאת הגאולה האחרונה, רבותיי. אנחנו שוב פעם חוזר ואומר, לא נמצאים במיץ של עצמנו. אנחנו חייבים לקחת בחשבון את אומות העולם. הן כאן, הקדוש ברוך הוא ברא אותן. והאור האלוהי צריך להגיע עד עליהן. ולכן אם אני לא עושה את הדבר הזה, אני לא מדביק את השמש ואת הירח, חוץ מזה שאמרתי לכם שבתורת הקבלה זה הקדוש ברוך הוא השמש ואנחנו הירח. פה יש עוד תכונה אחרת. שעם ישראל מונים ללבנה, אבל אצל אומות העולם אין להם את הדבר הזה. הם מונים לחמה. זאת אומרת שיש כאן שילוב של עם ישראל עם אומות העולם. במילים אחרות, זה החודש של הגאולה האמיתית האחרונה. כי הרי היא דורשת שילוב בין עם ישראל לבין האומות. ולא היה דבר כזה בשום מקום בעולם. בשום כוח בעולם. עובדה זו משקפת ציפייה לעולם עתידי מושלם, בו עתידה הלבנה להתמלא מכל הפגמים שלה, כפי שנאמר בנבואה, והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת שאם אני רואה לבנה, כשקוראים לה לבנה לבנה, היא כבר לא ירח. ירח זה חלק. לבנה זה כבר מלא. אי אפשר לומר לבנה עם הירח ביום הראשון של החודש. עכשיו אתה לא יכול לדבר על לבנה. אז לכן איך קוראים לתפילה שאנחנו עושים לפני שהיא לבנה? תיקון הלבנה. ברכת הלבנה. כלומר, אני רוצה שהלבנה תהפוך להיות לבנה. כלומר, שהירח יגדל ויהיה לבנה יום אחד. כי הוא רק ירח. הוא ירח לפני, הוא ירח אחרי, והוא לבנה רק יום אחד. רק רגע אחד הוא לבנה. את הרגע הזה אני צריך לקלוט, כי מה יש ברגע הזה? השמש מאירה בירח בצורה מושלמת. עד כדי כך שאפשר לחשוב שהשמש והירח זה דבר אחד. זה הסוד. עכשיו, איך יכול להיות שכשאני מסתכל על הירח, שהיא פי 400 פעם יותר קטנה מהשמש, היא באותו גודל? מעניין, לא? היא גם 400 פעמים פחות רחוקה. זה בדיוק אותו עניין. זאת אומרת שעם הבועל שלי אני יכול לחסות את השמש, נכון? כי זה עניין של מרחק. כן, מי שלמד קצת פרספקטיבה מבין על מה אני מדבר. אז זה אותו דבר בירח. בגלל שהירח כל כך קרוב אלינו, 400 פעמים יותר קרוב מהשמש, אז אתה חושב שבעצם זה שני מאורות גדולים, זה אותו גודל. אבל זה לא אותו גודל בכלל. אבל זה לא חשוב. מבחינתך זה אותו גודל. זה מה שחשוב לאדם. האם זה מגיע אליי בצורה כזאת או אחרת? אני רוצה לומר לכם דבר אחד. מציאות היא לא מציאות כפי שהיא. היא מציאות כפי שאתה תופס אותה. אתם מבינים מה אני אומר? אין מציאות. לפעמים אנשים אומרים לי, אבל זו המציאות. זה לא נכון. אותה מציאות אתה תראה אותה ככה והשני יראה אותה ככה. על זה אומר הזוהר, אשרי מי שיחיה בדור הגאולה, ואוי ואבוי למי שיחיה בדור הגאולה. תלוי איך תתפוס את מה שיקרה. ולכן אני צריך לראות היום את הלבנה שהיא כל כך צ'ופצ'יקית קטנה כזאת כמו שמש. אני אתרגם את זה במילים פשוטות. תעשה מכל דבר קטן בחיים שלך חג. תעשה חגיגות, תהיה לארג', תהיה שמח. מכל דבר קטן, אתה לא צריך להיות שמש. גם אם אתה ירח, אתה יכול להעיר כמו שמש. גם אם פי מיליון יותר קטנה. זה לא משנה. מה שיש לך היום, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך היום, מזה תעשה חגיגה גדולה. זה העניין, זאת העוצמה. ככה אני ניגש לחיים הרבה יותר טובים. אז תושלם הכפרה על מיעוט הירח. שמחתו של חודש אדר נעוצה איפה? בתיקון השלם של כל המציאות. זאת אומרת, מי זה שאחראי על כל הדבר הזה? אני. כי לפי גישתי הדבר משתנה. אני אומר לכם מה שכבר אמרתי כמה פעמים, אז זה לא חשוב. היום אפילו במדע, כן? האירוע המדעי משתנה לפי החוזה, ולא לפי הניסוי עצמו. זה תלוי במי שמביט בו. מי שמביט בדבר משנה את הדבר. לכן אם אני משנה צורת הראייה שלי, אם אני הופך להיות דג, אם אני הופך להיות דג, מה זה להיות דג? זה לשתוק יותר ולראות הרבה יותר. לפקוח את העיניים ולהיות בתוך ים החוכמה. כי אם אתה רק מסתכל על השטח של הים, אתה לא רואה כלום. רק מי שמכניס. כמה זה ההפרש בין מה שלמעלה למטה? כלום. זה קו, נכון? אתה ככה או ככה. זהו, זה מה שמשנה. זאת אומרת, תראו כמה מרחק יש בין מי שלא רואה כלום לבין מי שרואה. זה מפחיד. אתה יכול לראות שני אנשים יושבים באותו שולחן, אחד לא רואה כלום ואחד אוכל. מה, אני לא יכול לאכול ליד החתול שלי? זה אותו דבר. מי שלא מבין כלום יגיד שניים אוכלים. זה לא אותו דבר. חודש אדר ביסודו הוא שיעור בתורת הגאולה. העיסוק בנושא המרכזי הזה מחייב יציאה מכל מצבי הגלות, בפרט ובכלל. תפסיקו להיות גלותיים בתפיסה. כשהגלות הופכת למצב נורמלי, כן? משתבשת המגמה האלוהית בעיני האדם. האדם כבר לא רואה כלום, הוא רואה רק גלות. הוא לא רואה גאולה כבר. גאולה זה דבר שמתממש ומתמשך ומשתכלל כל רגע. איך אמרו לנו חז"ל כדי שנבין טוב? למה דומה גאולת עם ישראל? בירושלמי, מסכת ברכות, פרק א'? גאולתם של ישראל כמעה כמעה כמו שהשמש זורחת. מי שרואה ונמצא תוך כדי הזריחה, הוא לא רואה את השינויים. כי זה זורח תוך כדי שהוא מסתכל. אבל כשהוא ישן ופתאום ער, אז היה חושך ועכשיו יש אור.
יש משהו בזריחה שמסתכלים, אם מסתכלים לפני שהשמש יוצאת, כאילו יש מין בוהה כזה שבא ונעלם, בא ונעלם, בא ונעלם.
כן, אז עוד פעם, איך זה נראה? זה נראה בצורה שאתה צריך לעשות עבודה רצינית. דרך אגב, אם אתם רוצים שעיניים שלכם תהיינה בריאות, צריך להסתכל בשמש של הבוקר, השמש הראשונה, בלי שום משקפיים, בלי שום כלום. רק להסתכל על השמש. זה מבריא את העיניים, מבחינה מדעית. חודש אדר בא להחזיר עטרה ליושנה. גנוז בו הזיכרון האלוהי והגעגוע לארץ ישראל. הרי זה התיקון של כל החודש. במגילת אסתר, מה כתוב? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יכוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. כמה פעמים גלה, גלות, גלה, גלות. מה, זה לא מספיק לכם? תשימו לב. מרדכי הוא המשיח, נכון? בסיפור הזה. על מה מדובר שם? על גולה וגאולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו רמז. אסתר המלכה נותנת לנו רמז. היא כתבה את המגילה. מה הרמז שהיא נותנת לנו? הכל גנוז פה. כל הבעיה התחילה שם. בזמן שהייתה גלות. גלות הדת וגלות העם מארצו. ומי שלא יפנים את הרעיון הזה, אז הוא נופל עוד פעם ועוד פעם, וכל הזמן לא מבינים. ולכן זה כל כך חוזר בשיעורים, זה הופך להיות סיזיפי, כמעט יותר מדי כבד. אבל אני חייב לדבר על זה. אני לא רוצה להגיע יום אחד, לאן שאני אגיע, ויגידו לי למה לא אמרת את זה. כי זה השיעור המרכזי. זה עניין של גלות וגאולה. ארבע פעמים מהדהד בכי, השכינה, באוזני הקורא. הגלה, הגולה, הוגלתה, הגלה. ומגמה זו באה לתקן את עיוות הגלות ולהשיב לישראל את הזיכרון האבוד בעניין קדושת המקום. שכחנו את קדושת המקום, התעסקנו ברובד קדושת הזמן וברובד קדושת האדם. איפה המקום? חודש אדר מציף מחדש את חוסר הסדר שנוצר בבריאה עקב שכחת ארץ ישראל. חשבתם על זה פעם אחת על פורים? תגידו את האמת. מי חושב על זה בפורים? נו באמת. אתה עושה מסיבה, אתה עושה סעודה, יין, מחלק, שמחה ונותן מתנות לאביונים וזה, ואתה איש כשר, ואתה מתחפש, ואתה שמח, ואתה משתכר. שזה יהודי מוצלח. זה פורים? לא הבנת את המהות, את השורש. יכול להיות שבפורים עצמו השכינה בוכה? כן, אם אתה לא מבין. הגלות הינה מצב חולני, בו שרויים ישראל בשימת הדגש על חייהם הדתיים באופן פרטי בלבד. הגלות משכיחה מאיתנו את מושג העם. איך אומר המן? ישנו עם. כלומר ישנו, ואם הם ישנים אז גם הקדוש ברוך הוא חס ושלום נקרא ישן, ישן אלוהים של אלה. תראו איזה זלזול של אלה. בגלות שרוי העם בשינה עמוקה, וזאת כיוון שאין עם בלא ארץ. אין מושג עם אם אין לו אדמה, רבותיי. זה כללים הלכתיים. לכן בשעה שהוא מנותק מאדמתו, הוא אוכל משולחנות זרים, ולא משולחנו של מקום. על זאת קבעו חז"ל שלא לומר הלל בפורים. ולפי הגמרא במגילה י"ד עמוד א', אין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. יותר ברור מזה אתם רוצים? אפילו כשמדובר בגאולה, כפי שהייתה בימי הפורים. מה, זה לא גאולה? שישראל יצאו ממוות לחיים וזכו לקבל את התורה. תשימו לב, אנחנו הפכנו להיות דתיים, לא? קיבלנו תורה בפורים, קיימו וקיבלו, אז תגיד הלל. לא. אפילו שקיבלו את התורה באהבה, בשמחה, מתוך הכרה ורצון. הדור קיבלו בימי החשברות, כך אומרת הגמרא בשבת. למרות זאת חז"ל אינם מתייחסים לכל זה כאל גאולה שלמה. למה? כיוון שבסופו של תהליך עם ישראל לא שב לארצו. אותי זה מבהיל, רבותיי. אף אחד לא שם לב לדבר הזה. לכן למרות שנס פורים מתרחש בשושן הבירה, קבעו חז"ל מקרא המגילה בהקשר לארץ ישראל בתול החודש. למה? בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. כדי לתת כבוד לארץ ישראל ולהסביר לך בתת מודע שגם כשתקרא את המגילה אתה תקרא אותה בגלל שנותנים כבוד לארץ ישראל. מישהו פה יכול להסביר לי מבחינה הלכתית מה הקשר? הרי זה קרה בשושן הבירה, מה אתה אומר לי בימי ישוע בן נון בארץ ישראל? זאת אומרת שחז"ל בכל סיטואציה באים ומדגישים את הכוח של ארץ ישראל, למרות שזה קרה שם בסוף העולם. ועל אף התקופה הזוהרת וההתעלות הרוחנית שהיו לישראל לאחר הגזרות שבוטלו שם, וכתוב ושלטו היהודים המה בשונאיהם, לא נשכחה קדושת ארץ ישראל מרבותינו. דוגמה לתודעת חז"ל מסיפורו של אחד מתלמידי הראי"ה קוק זצ"ל, אחד מהתלמידים שלו, שפעם אחת באמצע שמחת הפורים, כשהיה הרב בהתרוממות רוח של השתייה כדת, הרב קוק שתה והיה ממש בהי, עלה על השולחן הרב קוק, כן, תדמיינו, הרב קוק על השולחן עכשיו, וקרא בקול רם ובהתלהבות קודש, ואיככה אוכל וראיתי באובנן מולדתי. תראו מה הוא אמר. עם כל השמחה הזאת, אני הרב קוק לא יכול לסבול שהמולדת שלי באובדן. וסיים באלו המילים, זוהי כל התורה כולה. יש תורה יותר חזקה מזאת? אני פשוט יכול להפסיק פה ולהתחיל לפקוט מהתרגשות. אין יותר חזק מזה. כל השאר זה הכל פירושים לזה, רבותיי. חודשי אדר וניסן שייכים לגאולה, ואשר על כן הינם זמנים שהעוצמה בהם מרובה. רק יש הבדל. ההבדל בין אדר לניסן הוא גאולה נסתרת לעומת גאולה גלויה. זהו. בניסן הכל גלוי, באדר הכל סתום ונסתר. סיפורם של מרדכי ואסתר מתאר אירוע טבעי שאינו מזכיר ולו פעם אחת בלבד את שם השם. כלומר, מי שקורא את המגילה יכול לומר, אבל הקדוש ברוך הוא לא נמצא בסיפור הזה. זה סיפור לאומי של אדם, של כמה אנשים שהשתלטו בזמן היסטורי כזה או אחר. איפה הקדוש ברוך הוא פה? כל הניסים שם מוסתרים במהלכים טבעיים בניגוד למה שאירע בגאולת ישראל ממצרים. כלומר, במצרים כל שנייה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, הקדוש ברוך הוא עושה, הקדוש ברוך הוא יורד, הקדוש ברוך הוא מביא דברים, הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל בכלל פסיביים, כלום. פה הכל הפוך. יש להבין שמבחינה זו גבוהה ביותר גאולת אדר מגאולת ניסן. זה הרבה יותר חזק, רבותיי. רק הילדים הקטנים רוצים גאולה כמו בניסן, עם מלא ניסים. אנשים בוגרים, יהודים חזקים, לא רוצים את זה. כיוון שעובדה זו מרוממת את ראייתו של האדם למה שמתרחש מבעד למהלכים ההיסטוריים הטבעיים. האדם כבר בוגר, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא גנוז ומתלבש באדרת. מי שמסוגל לראות את ההשגחה העליונה בחיים, מי שמסוגל להבין שהכל מנוהל מלמעלה, עושה עצמו שותף למהלך האלוהי. אני מבין שזה הכל מלמעלה. אז כשהדברים קורים כאן, זה הקדוש ברוך הוא, רק בלבוש של אדם כמוני. ולפעמים אדם אפילו שלא דומה לי. ולפעמים אתם יודעים מה? אדם שאין לו כיפה. ולפעמים אתם יודעים מה? אדם שאין לו ציציות ולא שומר שבת. הקדוש ברוך הוא יכול להשתמש בו? בוודאי. אתה תקבע לקדוש ברוך הוא איך הוא ינהל את גאולתו? מארבע רוחות בו היא הרוח. הגאולה יכולה לבוא מכל הכיוונים. אני צריך להשתדל, כמובן. לא בכדי מזל החודש הוא מזל דגים. הדגים חיים בתוך המים. וזהו עניין של הסתרה. עולמנו דומה לים. לעומת העולם הבא הדומה ליבשה. אנחנו בתוך ים, מה קורה בים? כל הזמן ככה, כל הזמן ככה. אתה לא יודע לעמוד יציב. ביבשה אתה ישר. החיים שעל היבשה גלויים ויציבים. החיים במים מטלטלים וחסרי עוגן. מי שמסתכל מעל פני הים אינו מודע לעולם הגדול שמתחת למים. הוא לא רואה כלום. שמתם לב שביציאת מצרים הלכנו ביבשה, בתוך הים. מה זה אומר? שמצאנו את העולם הבא בעולם הזה. עכשיו אתם מבינים מה זה אומר? זה לא סתם תיאור שהמים נפתחו, זה לילדים קטנים זה. מי שהולך ביבשה בתוך הים, זה אומר שהוא מצא את הדרך שלו בתוך העולם הגועש הזה. ועוד יותר מזה, חזק, בים ביבשה. כלומר, הוא נכנס לים לפני שנראית לו יבשה. ובתוך הים הוא מוצא את הדרך. לא סתם אומר הארי הקדוש על חודש אלול, שכל הכוונה שם, מה זה? נותן בים דרך. זה הכוונה של הארי הקדוש. שם כל הכוונות של חודש אלול, הנותן בים דרך. חפש את הדרך. בדרך תמצא את כל הדברים. מה זה אומר? תתחיל ללכת, תפסיק לחשוב לפני שאתה הולך. מי שיותר מדי חושב הוא אף פעם לא בדרך. מי שכבר בדרך עושה תפילה. מתי אני עושה תפילת הדרך? לפני שאני יוצא? או שאני בתוך המכונית כבר? בתוך המכונית כבר התרחקתי כמה קילומטרים מהכפר, נכון? למה אתה לא עושה תפילת הדרך כשאתה מתניע את המנוע? לא. כי אתה עדיין לא בדרך, אתה רק במכונית. כלומר, חכמים אומרים לנו, תעשה. אחרי זה אתה תשמע גם כן. נעשה ונשמע, תתחיל לנסוע. אם לא, אתה תפחד, אתה תתרפא לפני שאתה מתחיל כבר. יהיה לך רפיון ידיים, אתה תתקרר. לא לפחד, רבותיי. כל פעם שאנחנו רוצים לבנות משהו, לבנות עסק, אתה מתחיל לעשות חשבונות, זה מפחיד אותך מלכתחילה, אתה כבר לא עושה שום דבר. כל פעם שאתה רוצה לקנות משהו, אתה אומר, כן, הערך של זה עוד מעט ירד, אז זה הכל יורד והכל יורד, אז מה אתה עושה בחיים? בטח שהכל יורד, אבל זה לא נכון ראייה כזאת. צריך להתקדם ולבנות, והקדוש ברוך הוא רוצה שנשתכלל בצורה כזאת. אם לא, אתה לא עושה כלום. וכל פעם שאתה רוצה לקנות מקרר, אתה מחכה עוד חודש, כי יש עוד מקרר חדש, עוד לא יצא. וכשתגיע לשם ממך זה כבר ישן. אז בחיים אל תקנה מקרר, תחכה למקרר, שאף פעם לא יגיע. ככה זה בחיים שלנו, רבותיי. מזל דגים מורה איפה הלימוד החיות שבתוך ההסתרה. הקדושה שבטבע נסתרת וגנוזה, והיכולת להשיג אותה היא מעלה עצומה. אין יותר גדול מזה. למי זה ניתן, רבותיי, לדבר הזה? למי שמבין שצריך ללמוד את הסוד, את התוכן של הדברים, לראות את י' כו' כמתוך אלוהים. זהו עניינו של חודש אדר. אם לא, אני לא יכול לראות כלום. הכל מחופש פה, הכל תחפושת. כל אחד מראה לי פנים אחרים. מה האמת? קליפת המלאק דורשת תיקון בחודש אדר לפני שמתחיל גילויה של המלכות בחודש ניסן. חודש ניסן זה מלכות כבר. כלומר המלך. ראש השנה למלכים. אתם רוצים מלך? אנחנו רוצים מלך, נכון? את המלך. בשביל להביא למלך צריך להכין לו את השטח. לכן סמכו את הגאולה של פורים לגאולה האחרונה. למה כתוב בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל? ועכשיו אמרתי לכם שנכון שעתידין להיגאל בניסן, אבל הסגנון יהיה סגנון אדר. כלומר, אנחנו נגאל בניסן, בסופו של דבר הגאולה הסופית והחותמת תהיה ניסן. אבל איך נגיע אליה? בסגנון מחודש. סגנון אדר. סגנון שיגלה את הקדושה הנסתרת בטבע. את כל הנואנסים הקטנים שאתם מפספסים, שאנחנו מפספסים, כי אנחנו יותר מדי חוסר סבלנות. לא רואים כלום. אלוהים, עין לא ראתה אלוהים, זולתך למחכה לו. יעשה למחכה לו. כלומר, מי רואה אלוהים בחיים שלו? רק מי שיש לו סבלנות, והוא רואה תזוזות קטנות. אנשים רוצים חידושים גדולים, כל דבר פתאום חידוש גדול, זה לא שמה. החידושים הגדולים הם בדקויות הקטנות שהוספת עכשיו. מי שמסוגל לראות עוד רובד חדש שהוא לא השיג עד היום, נואנס קטן, זאת הגאולה האמיתית רבותיי. תפסיקו לחכות כל הזמן לאיזה מין הר סיני גדול. הכל בחיים יהיה קטן. ולאט לאט שמה נסתרים הדברים הגדולים. ואתה יכול להגיע לסוף החיים ולהגיד, כל החיים שלי סתם, לא ראיתי כלום. חבל. אמרתי לכם, תעשו סרט מהיר. תראו איך אנשים מתרגשים כשהם עושים סרט בחתונה או בבר מצווה על כל מה שהיה עם התינוק הזה שגדל ונהיה מה שהוא היה. כמה זה לוקח? 3 דקות? כולם בוכים, נכון? למה? כי פתאום אתה רואה את הכל. אבל כשאתה רואה יום, 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 יום רודף יום, אתה לא רואה כלום. אז התיישנת, הזדקנת, אתה כבר לא רואה כלום. גם המלחמה נגד קליפת המלאק גנוזה יותר מהמלחמה נגד קליפת מצרים. הרי כל חג בא עם הקליפה שלו. מלחמת המלאק היא קודמת לפורים. אם אין קדימה של מלחמת המלאק אי אפשר לבוא לפורים. המלחמה הזאת היא גנוזה, למה? כי המלאק הוא סוד דעת דקליפה. אתם יודעים מה זה דעת דקליפה? אללה יסתר. זה דבר מאוד מאוד קשה. איפה זה מתחבא? בעומק. זה לא איזה מלחמה שאתה רואה אותה בגלוי, אתה יוצא כמו מצרים שרודף אחריך. לא. זה מבלבל את האדם בהפרדת השכל מן הדמיון. שיעור של אחרי הצהריים. הוא לא נותן לך לראות קשר בין השכל לבין הדמיון שלך. בהפרדת תורתו של משה מתורתו של אהרון. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שיחלה זכרו של המלאק מן העולם. כלומר, מי שלא סילק את המלאק שלו, הוא לא רואה את השם בעולם הזה, בשלמות, והוא גם לא רואה את הכיסא. כלומר, שום דבר לא מתאים לו. אתם זוכרים שהרב קוק אמר שמדינת ישראל היא הכיסא של כבוד השם בעולם. כלומר, מי שלא מבין את זה, הוא לא רואה את הכיסא. הוא לא יראה את הכיסא. זאת בעיה לא לראות את הכיסא. כי אם אתה לא רואה את הכיסא כי חסרה א', אז אתה רואה רק את הכיסוי, כס. זאת הבעיה שלנו. ואם אתה לא רואה את היוטקה ביוטקה ואפקה, אתה רואה רק את התוצאה. אתה רואה רק את זיירנפין ומלכות, אבל אתה לא רואה את החוכמה ואת הבינה. אתה לא רואה את הסוד. זה חיים? אז אני לוקח את היוד ואת הה שחסרים ליוטקה ואפקה, ואני לוקח את האלף שחסרה על הכיסא, כן? ובניתי מילה חדשה. איי, ואני אומר את המילה הזאת במוסף שבת. איה מקום כבודו להריצו. הנה שלוש האותיות. מה זה איה? זה א' של כיסא וי' כ. זה הסוד של איה מקום כבודו להריצו. זאת אומרת, ברגע שאני אמלא את האיה הזה, את שלוש האותיות האלה, אז אני משלים את העולם. התרופה נגד עמלק היא אמונה. כלומר, לא איך שמתרגמים בדרך כלל אמונה, כן? אלא ודאות ואישורו של התוכן האלוהי בעולמנו. באמצעות האמונה ניתן לאמן את חיינו לפי ערכי השמיים, גם אם הדברים גנוזים מבינתנו. אני פשוט חי את זה, אני מאמן את זה, אני מביא את זה. זה סוד א' דר. עבודת החודש היא מציאת השם בכל קומות המציאות, והוא סוד מגילת אסתר. זאת אומרת שאנחנו צריכים עבודה. אנחנו עכשיו בתחילת החודש, יש לנו עוד פחות משבועיים לפורים. זאת העבודה עכשיו. רבותיי, פשוט לפקוח את העיניים ותעשו רשימה כמה הקדוש ברוך הוא עשה לכם טוב בחיים. תפסיקו להסתכל כל הזמן רק על הרע. יש אנשים שכל הזמן מתמקדים רק בקטנים. צריך להפסיק עם זה. צריך לראות כמה טוב יש לי. גם אם אני הולך לעזור לבן אדם, מבחינה פסיכולוגית, אני לא צריך ליפול יחד איתו לתוך המועקה שהוא בא להציג בפניי. אני צריך כל הזמן לראות כמה טוב הקדוש ברוך הוא נתן לו, ולהגיד לו שהוא יאמר. עד שהוא יתחיל לגלות כמה טוב עשה השם איתו. אחרי זה, כשהוא ייגש לחלק השני של הרע, הוא כבר לא ייגש באותה תכונה. הצורה שלו כבר תשתנה. כי הוא יודע קודם כל להעריך את מה שיש, ואחרי זה מה שאין, זה בגדר השלמה בעזרת השם. ברכה והצלחה וחודש טוב לכולם.
החודש הזה...